שלום לכולם, ברוכים הבאים לזמן קיץ. אני רוצה לברך את כולם, באמת שלנו זמן קיץ בריא, יעיל, רציני, ושמסתדר עם החום ועם כל מה שמתלווה לזמן קיץ. אני רוצה אולי בהזדמנות הזו שאנחנו מתחילים היום דווקא בחלל וניסן לדבר על יום השואה, שאנחנו נמצאים בערב יום השואה. אם אפשר רק לסובב את החלק הזה שאנחנו בזמן שחלף, כן, אז יש דברים ששוכחים. תודה. אז למעשה צריך אולי להתבונן, ואני רוצה יחד אתכם להתבונן על יום השואה, שמבחינתנו, מבחינת העם היהודי, מסמל את אחד האירועים המשמעותיים אולי ביותר במאה ה-20 של העולם הסופר לספירת הנוצרים במאה ה-20, אבל בשנים האלה שבו אנחנו עדיין יש חיים של אנשים ששרדו את השואה, או בהם בעצמם היו ועברו את זה על גופם ונפשם, או הדור השני, הבנים, או הדור השלישי, הנכדים, שהמושג הזה של השואה חי, בועד, נושם ממקור ראשון, שיש אנשים שמעידים, וזה מול כל הכחשת השואה שנעשית מיום ליום יותר ויותר משמעותית. וגם צריך להתבונן יותר אולי, וזו דעתי, לא מחייבת, אבל זו דעתי. אני חושב שבדור הבא, כבר דיברנו על זה אולי בהתאמנויות אחרות, בדור הבא בעוד 20, 30, 40 שנה לא יהיה אפילו אחד שהיה שם. לא יהיה. כי היום האנשים ששרדו את השואה כבר בני 80, 90, 100.
צלמים.
כלומר, הם פשוט, זהו, זה טבע העולם, הם נפטרים. ואנחנו נישאר עם עדויות מצולמות, כתובות, אבל עדות עם מקור ראשון לא יהיה לנו. והשאלות שהיו גם בזמן השואה וגם אחרי השואה אצל רבים מאותם אסירים, אותם יהודים שהנאצים ימח שמם ועוזריהם, הפולנים למרות החוק הפולני, והאוקראינים והליטאים ושאר הגויים בארצות אירופה ובארצות המזרח שנכבשו על ידי השלטון הנאצי, מרשמם וזכרם כולם ביחד, היו שותפים בצורות כאלה ואחרות להשמדת העם היהודי. אבל אי אפשר לשפוט, לבחון, לדבר כנגד אותם אנשים שבאותה תקופה, או לאור המסקנות שהם הגיעו מעצמם לאחר אותה תקופה, לשברים באמונה או בניתוק מוחלט בינם לבין הקדוש ברוך הוא, ואמרו, אם זה ככה, כולם מכירים את השאלה, איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה. שאלה ידועה, ספרים נכתבו על זה, מאמרים נכתבו על זה. אני רוצה בשיעור שלנו היום לדבר איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה. אבל לא רק בשואה הזו שהייתה עכשיו,
היה בשמיים,
אלא גם בארץ, אלא איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואות שעברו על עם ישראל. כי זה מאוד מאוד אמיתי ונכון לדבר על השואה הקרובה אליך, כי עדיין יש אנשים חיים בתוכנו ששרדו את השואה.
אבל יש כאלה ש...
מחילה, היו שואות לא פחותות, אולי לא בצורה, באופן שבה הייתה השואה הזו, אלא במספרים של יהודים שנרצחים רע בגלל היותם יהודים, היו שואות יותר גדולות. ואם אנחנו ניקח את הכיבוש הרומאי של ארץ ישראל, בית ראשון, בית שני, היוונים, רומאים, אם ניקח את הבבלים, אם ניקח את האינקוויזיציה, אם ניקח את גירוש ספרד, אם ניקח את כל הפוגרומים שנעשו, וראו תח ותת, רבותיי, זה שואות. קהילות שלמות נמחקו מעל פני האדמה ונעלמו בעינם, אלמלא כתבים, אלמלא מכתבים או עדויות שנשארו, אבל ידוע על קהילות שלמות שנעלמו בעינם במלחמות הצלבנים נגד המוסלמים. אנחנו רואים עשרות אלפים אם לא יותר, ומאות אלפים באירופה הידועה שכל אדמותיה רוויות בדם יהודי מאז ומעולם. אז אני רוצה לדבר באופן הכללי על השואות של עם ישראל ואיפה הקדוש ברוך הוא היה בשעות הללו? איפה הקדוש ברוך הוא עומד לימין? עם ישראל, גם בתקופות הקשות ביותר...
הרב, בלי השואה לא הייתה לנו מדינה.
אוקיי, רק שאמרה. תמיד יש רב, אז הכל... אני רוצה לעיין, נכון, אני מסכים איתך. אני רוצה לעיין אבל בדברים, ולא רק להגיד...
ולא להגיד ששמחים. מי שלא מאמין, הוא לא רצה להאמין.
לא נכון,
יש כאלה שהתחזקו מאמונם.
לא נכון.
יש כאלה שהתחזקו מאמונם.
יש, נכון, אבל
אני לא רוצה להאמין.
הוא האשים
את השואה.
אני מסכים איתך, אבל אני לא רוצה לדון ולשפוט אותם אנשים אם זה נכון מה שהם עשו או לא, אלא באמת ללמוד את הדברים מסיבה אחת, רבותיי. אני רוצה שאנחנו נקבל את הכלים להתמודד במצבי משבר או קושי, בפרט שמדובר על קשיים לא רק בפן האישי, אלא בפן הלאומי. כי אנחנו מקווים, מחכים, מייחלים ומצפים לימיית המשיח, אבל בינתיים עם ישראל עובר תהליכים. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה הקשר בין שופר של ראש השנה ליום השופר? כן, מה הקשר?
הצפירות.
לא הבנתי.
הצפירות.
עוד רעיון, מה הקשר בין שופר ליום השופר? או ליום העצמאות, בהמשך. מה הקשר? כן.
התעוררות.
ביאת משיח. רבותיי, נא להשתיק את המצלצלים למיניהם.
הרב, נכניס. זה לעורר.
מה התפקיד של השופר?
לעורר.
מה התפקיד של השואה?
לעורר.
בואו נסתכל בדברי הרב קוק, וצריך לעקוב בתוך המאמר, אצלכם במקורות, מאמרי הראיה בנושא של שופר של ראש השנה. אומר הרב כך, למעשה הרב... בואו נקדם, בסדר? אחר כך נשאל. הרב דרש לדרשה הזו בשנת 1933 למניינם, כלומר תפריש צדי ד', הוא נשא את הנאום הזה, את הדרשה הזו, בחורבת רבי יהודה החסיד בעיר העתיקה, מה שנקרא בכנסת החורבה היום. ולמעשה הרב אומר ככה, תתקנו בפנים, ההלכה קובעת בשופר של ראש השנה שלוש דרכות. א', שופר של ראש השנה מצוותו בשל עין, וכך באמת נפסק בלמד ברוך, אור החיים, כמו שאתם רואים, תקפ"ו בסעיף א'. זה שופר מה שנקרא לכתחילה. הדבר השני, בדיעבד, כל השופרות כשרים, כלומר גם לא של עין. ככה מופיע גם כן שם באותו סימן בהלכה. דבר נוסף, כשהגמרא דנה בזה בהלכה, מה קורה אם אין לי לא שופר של אי ולא שופר של בהמה כשרה, אלא שופר של בהמה טמאה. האם אני יכול להשתמש בו או לא? אז למעשה שופר של טומאה, בהמה טמאה, וכן שופר מבהמה שעבדו בעבודה זרה, של גוי. זה פסול. טוב, ודאי. אבל אם בכל זאת לקחת שופר של בהמה טמאה, בהמה של עבודה זרה, הקדשתי עיל ועבודה זרה. זהו. אז העיל הזה, קרן שלו, פסול לתקיעת שופר. אף על פי שסתם עיל זה לכתחילה, אבל אני תוקע בו בכל זאת. תקעתי בו. יצא לי ידי חורה או לא? אומרת הלכה, כן. יצא לי ידי חורה. כלומר, גם אם לקחת דבר טמא, והשתמשת בו, יצא לי ידי חורה. ולכן תזדקנו בפנים, אומר הרב, מותר לתקוע בכל שופר שהוא, אם אין שופר כשר. המשנה ברורה מוסיף להלכה שבמקרה ואתה תוקע בשופר שהוא לא כשר, אל תברך. תתקם לי לברך. טוב.
אני רוצה לדעת מה בתקיעה?
כן. אז אם כן, עכשיו אומר הרב, תסתכלו בפנים, ודרגות אלה המנויות בהלכה בשופר של ראש השנה מקבילות הן לדרגות השופר של גאולה. מהו לעניתו של דבר שופר של גאולה? מה זה שופר של גאולה? יש שופר מיוחד? לא. אין לנו איזה שופר שאנחנו רואים, זה שופר של איזה חיה שלא קיימת. ואז יהיה מיוחד שופרו של משיח. לא. שופרו של משיח זה שופרו של משיח. כלומר, למעשה, אנחנו לא מדברים על איזה שופר שהוא מבעל חיים מיוחד כמו שהיה במשכן, שהקדוש ברוך הוא ברא איזה חיה מיוחדת לצורך יריעות המשכן. איך קראו לה, אתם זוכרים? זהו, נגמר, מי זוכר? הייתה חיה מיוחדת, איך?
אורות
אלים האדמים יש, אבל הייתה חיה שעודה כל יפה התחש, היה לו כל מיני צבעים על אותו אור. כלומר, היה לו איזה משהו כזה יפה, היו פושטים את אורו, היה שורות שורות של צבעים. אבל אין את החיה הזו יותר. אז אולי מישהו חושב שלמשיח יהיה איזה חיה מיוחדת שהוא יבוא איתה. ואז יהיה שופר של משיח. לא, שופר של משיח זה שופר רגיל. שופר רגיל. אז אם כן, מה זה ההגדרה שופרו של משיח? אומר לנו הרב, תסתכלו בפנים. אומר לנו הרב, תסתכלו בפנים. אנו מתכוונים להתעוררות ולדחיפה הגורמת לתחייתו וגאולתו של עם ישראל. כלומר, לא רק שופר פיזי של המדברים על גאולה, אלא עצם זה שעם ישראל רוצה להתאגד, עצם זה שעם ישראל רוצה לחזור אל המולדת, אל ארץ ישראל, להקים מדינה. זה שופרו של משיח. זה השופר. לכן ממשיך הרב ואומר, התעוררות זו היא התקיעה המקבצת את העובדים והנידחים והמביאתם להר הקודש בירושלים. זה נקרא שופר של גאולה. כלומר, אם יש משהו בעולם שגורם ליהודים לבוא לארץ ישראל, זה שופרו של משיח. ניתן דוגמה. אם היום יש הרי מדינות בעולם שאוסרות שחיטה יהודית, זהו, כמו איסלנד למשל, אין, אסור לשחוט לפי ההלכה היהודית. אז אם כן, אין שם בשר כשר על פי ההלכה. אין. טוב, אז אוכלים דגים, יש שם הרבה דגים. אבל אם אתה רוצה לאכול בשר, אתה לא יכול לחיות שם. צריך לצאת משם. יש היום דיון בפרלמנט שם, האם לאסור ברית מילה?
מה?
כן. הם גויים, לא מעניין אותם העסק הזה. אומרים, זה התעללות בתינוק חסר ישע. לכן אנחנו נאסור את זה בחוק. נו, אז אי אפשר לעשות ברית מילה, אז אתה כבר בשר לא אוכל, ברית מילה אתה לא יכול לעשות. מה אמור לעשות יהודי עם היגיון בסיסי? להגיד שלום ולבוא לפה. כלומר, אם החוקים הללו יהיו כאלה שיגרימו ליהודים לעלות לארץ ישראל, אז זה שופרו של גאולה. זה שופר של משיח, החוק הזה שאוסר ברית מילה, שאוסר אכילת בשר כשר על פי ההלכה. זה שופרו של משיח, זה מה שאומר הרב. כל מה שמעורר, כל מה שדוחף יהודים לבוא לפה, זה הקולות של שופר של משיח. לכן ממשיך הרב ואומר, היו הייתה בישראל בזמנים שונים, ושם גם כיום בחלקים וביחידים מישראל, התעוררות ורצון שמקורן בקדושה, באמונה חזקה בהשם ובתורה, בקדושה לישראל ותעודתו, וברצון לקיים את רצון השם שהיא גאולת ישראל השלמה. כלומר, יש שתי רמות של גאולה. יש גאולה אחת, זה גאולה פיזית, יש גאולה פנימית של קדושה, של רוחניות. זה השופר הגדול והמעולה, רצון עם להיגאל מתוך הרצון הנעלה למלא את תעודתו הגדולה שלה ניתנת להתמלא ביותו גולה ועלו. טוב, זה באמת המצב האופטימלי, המקסימלי, שבו יהודים רוצים להגיע לארץ ישראל. למה להגיע לארץ ישראל? מה הסיבה? כי בארץ ישראל יש שווארמה טובה. לא, זה לא. בארץ ישראל יש קודש. רוצים לבוא לכאן, לפתח את עולם הקודש, את עולם התורה, את עולם המצוות. כן, יש יהודים כאלה. אם זה קבוצות ואם זה בודדים. אז אם ככה, זה באמת גאולה המעולה יותר. יש אבל מצבים, רבותיי, אין מה לעשות. יש אירועים במציאות של העולם שבו יש החלשות של הקודש. זאת עובדה. וההחלשות של הקודש נובעת מכל מיני סיבות, כל מיני היבטים. כלכליים, מדיניים, אישיים, זוגיים, מצבים משפחתיים בתוך משפחה, מצבים משפחתיים בתוך לאום. חיכוכים בין קבוצות אוכלוסייה כאלו או אחרות. והקדושה היא נחלשת. כי אנחנו בני אדם. זה היה שם, ואני רואה את זה קרוע. אז אם כן, החולשה כשהיא נחלשת, מעמידה את הנושא של הקדושה שבגאולה במצב של חוסר איזון. מה גובר? מה לדעתכם גובר? מה? מה לדעתכם גובר? אם החולשה בקדושה, מה גובר? אנשים אבל רוצים להיגאל. אז מה גובר? הצד הפיזי. אז כן, רוצים להגיע לארץ ישראל. אבל לא כדי להיות פה ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלא להיות פה מדינת כל אזרחיה. אבל רוצים להיות כאן. כלומר, למעשה, אומר הרב, יש שהרצון הקדוש נחלש, אין התלהבות גדולה לרעיונות עליונים שבקדושה, אבל נשאר לפחות טבע אנושי בריא שגם מקורו בקדושה. ומהו הטבע הזה, הבריא? להיות עם חופשי בארצנו. תארתם משהו. כן, להיות לא משועבדים לגויים. ולא שגוי יקבע לי בהצבעת פרלמנט אם אני אעשה ברית או לא, אם אני אוכל לאכול בשר כשר לפי ההלכה או לא, האם אני אשמור שבת או לא. החוק לא יקבע לי, כי זו מדינה של יהודים. אז נכון שהם לא יושבים בבתי המדרש, והם לא חובשים את אולמות התפילה, אבל עדיין אנחנו יהודים בארצנו, כלומר זה המינימום, זה דבר טבעי שאדם ירצה להיות בארצו שלו, ולא משועבד לכל מיני גחמות של אומות העולם. לכן אומר הרב, בטבע אנושי בריא להיות עם חופשי בארצו משעבוד ותלות בגויים, לחיות חיי חופש, אנושי בריא, זה מחולל רצון טבעי פשוט באומה להקים את שלטונה בארצה, לקום ולהשתחרר, להיות חיי חופש פשוטים כמו כל העמים. רצון טבעי זה מתוך הרגשה לאומית טבעית, זה שופר בינוני רגיל. כלומר, השופר של משיח, השופר הראוי ביותר, זה של עין, הוא לכתחילה. זה שופר של אילו של יצחק, חיבור בין קדושה לחול, וזה ברמות גבוהות, זה מצוין, אבל לפעמים אין, יש רק שופר לא של עין. הוא קשר. אפשר לתקוע בו. וזה מה שאומר הרד. הבינוני הרגיל המצוי בכל מקום. אפילו שופר קשר, ואני רוצה להגיד אולי בלי להרגיז את אף אחד. גם בין שומרי התורה והמצוות, יש כאלה שהם בחינה של שופר קשר. כלומר, זה בסדר, צריך ללמוד תורה, יש מין רמאירים. למה צריך כל היום? יש פעם בשבוע בבית כנסת שיעור. למה צריך כל השבוע? יש מדינה יהודית, נכון, אני בעד שמירת שבת, אבל צריך צביון לפי שכונות. כלומר, גם בין שומרי תורה ומצוות זה לא בדיוק אותו דבר. גם שם יש שופרו של העיל ושופר שקשה. יש. הוא ממשיך הרב ואומר, אף על פי שמצווה בראשון יותר מאשר בשני. בסדר, בדיעבד, כל השופרו כשרים. אבל רבותיי, וזה בדיוק המצב שלנו היום. אולם יש דרגה שלישית, אומר הרב, שבשופר של משיח, ואף היא מקבילה לשופר של ראש השנה. שופר קטן, פסול, שתוקעים בו בהכרח. אם אין שופר כשר בנמצא, כלומר גם כאשר יש מציאות שמה שיש לי זה לא כשר, מה שיש לי זה טמא, מה שיש לי זה פסול. אם תקעתי בו, יצאתי ידי חובת התקיעה בראש השנה. אם יש מצב שבו מדינה קמה על יסוד של שופר פסול, יוצאים ידי חובה. צריך להכיר בעובדה הזו. שלמרות שהדרך שבה הוקמה המדינה היא נבעה מפסול של התרחקות מהקדוש ברוך הוא, מפסול של ריחוק מכל דבר שבקדושה, שעד היום אנחנו חווים את הדבר הזה במציאות השלטונית במדינה, זה עדיין קשר לתקיעה. בדיעבד. נכון, זה לא לכתחילה. אבל אתם יודעים, אני מאוד אוהב את אותם אנשים שצועקים לכתחילה, 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 ובחיי היומיום שלהם הם עושים הכל בדיעבד או את הרוב. זה לא עובד. אם אתה איש שלכתחילה, תראה לכתחילה בכל דבר. אם אתה איש שבדיעבד, למה אתה צועק על הבדיעבד? יש פה איזה חוסר ישרות, יש פה איזה סוג של צביעות. כלפי אחרים אתה צועק על לכתחילה וכלפי עצמך אתה עובד על הבדיעבד. זה לא יכול להיות. לכן ממשיך הרב ואומר, אם מפסיד לאהבות הקודש ורצון הגאולה הנעלה הנובע ממנה, זאת, וסליחה, ואם גם הרגשה אנושית לאומית וטבעית, ורצון של חיי לאום בכבוד גם הם מפסו, אין רצון שתהיה פה מדינת הלכה, עד כדי כך שהיו כאלה שהמציאו, ואמרו, מדינת הלכה, הלכה המדינה. כזה חוסר הבנה, מה זה מדינת הלכה? אז אם כן, אם יש גם אנשים כאלה, זה אפס מבחינת הרצון בקדושה. אם אי אפשר לתקוע בשופר כשר לגאולה, שימו לב, ופה השואה נכנסת במשפט הזה. באים אויבי ישראל ותוקעים באוזנינו לגאולה. הם מכריחים אותנו לשמוע כל שופר. הם מטריעים ומרעישים באוזנינו. ואינם עובדים לנו מנוח בגולה. אתם מבינים מה עושה פה היה הקדוש ברוך הוא בשואה או בשואות? הקדוש ברוך הוא רואה שעם ישראל שמנת, עבית, כסית, שכחת. כל כך היה טוב בגלות, כל כך היה עושר, שמחה בכל המובנים, פרנסה, חברה, תורה, יהדות, כן, מה לא היה? הכל היה בסדר גמור. איך אומרים? קראו לישיבות בעיר בליטה, ירושלים של ליטה. טוב, אולי ברוך השם, טוב שלא הביאו את בית המקדש לליטה.
מה רע בליטה?
ראו את המציאות של הגלות כלכתחילה.
כי הם נולדו לזה.
גם עבד נולד לעבדות, והוא רוצה חופש.
לא קשור, גם כמו שאנחנו נולדנו לתחיל שאין בחידש, אז זה כאילו...
אז בסדר. אבל אתה יודע שאתה בגלות, אתה יודע שאתה לא נמצא שם.
סבבה, אתה מבין לשם, זה בגדר הרצון.
רבותיי, אני אגיד לך...
אני לא יוצא מגדר כדי להגיע לבני מוקדש.
אני לא יכול לסתור את המוקדש שאתה אומר, אבל אני אגיד לך איפה הטעות שלך בהבנה. תחילה. תראה, כשאמריקאי נולד באמריקה, אז הוא אמריקאי. הרי ארצות הברית של אמריקה, אנחנו יודעים, היא מדינה שקמה על מהגרים מכל העולם. אין דבר כזה אמריקאי. זה יבשת שהייתה שייכת לעם נכבש. ואנחנו צריכים להגיד, הלאה הכיבוש, נכון? שאמריקאים יפרדו את אמריקה. הם כובשים. בכל מקרה, הרעיון המרכזי הוא כשאתה נולד בידי מדינה מסוימת, אז אתה אומר, פה, הנה זה כאן, אני שייך ללאום הזה. יהודים לעולם לא הרגישו שייך לאיזה מדינה שהוא נמצא בה, כי הוא ידע שצריך להיות איפה.
אבל אם הוא נמצא...
רגע, הוא התפלל לירושלים... רגע, גם לא, גם יהודים לא מאמינים.
מה, הם יודעים שהוא לא
מתותר... הם יודעים שיש ירושלים ויש אחד ישראל, הוא יודע. הוא רוצה את זה, לא רוצה את זה משהו אחר. אבל הוא יודע שבמקום שהוא נמצא זה לא המקום שלו. הוא יודע.
לא, בשבילו זה המקום.
יפה, למה?
פרימיטיביים בשבילו.
אמת, כי הוא רוצה לנתק. אבל יהודי, בדרך כלל, אפילו כאלה שלא שמעו תורה ומצוות, לא כאלה שהחליטו לנתק קשר. אלא עדיין אפילו קשר קטן.
לא, הוא רוצה לחיות, אבל הוא משקיע את שם לחיות.
בכלל, אני מסביר. אני מסביר. לכן גם היום, יהודים שרחוקים מתורה ומצוות נמצאים בעולם, הם רואים את עצמם קשורים למה? לארגונים יהודיים כדי לתמוך במדינת ישראל. למה? מה העניין? כי זה שלי. כבר התחושה של... זה לא המקום שלי, היא קיימת. קיימת. אם כן, יהודי שונה בזה משאר האנשים שנולדים בעולם, כל אחד במדינה כזו או אחרת. ובכל זאת אתה חי ואתה לא מרגיש שאתה לא נמצא במקום. הקדוש ברוך הוא מה עושה? הוא נמצא שם. הוא נמצא שם. ורואה מה קורה לעם שלנו, ורואה איך הוא מתבולל, ורואה איך הוא מתרחק, ורואה איך הוא לא מגיע לאן הוא צריך להגיע, ולמעשה... מפספס את הייעוד שלו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אומר הרב, הוא שולח את האויבים, והם מזכירים לנו מי אנחנו. הגרמנים, ימח שמם ושם זכרם, כולל הגרמנים של היום, שכאילו אומרים אין לנו קשר. הם...
הם נותנים פיצויים.
עזוב. הכסף אצלך שווה הכל.
לא! אז אני אגיד לך. הם כאילו, הם איכשהו מזדהים עם הטעות שהם עשו.
פיצויים אנחנו לא ניכנס לנושא העדין הזה, כי אי אפשר בכסף לחסות על דם.
ברור.
לכן...
הם לא מאמינים מה שבגלל
לך. אבל...
לא כולם זבל.
טוב, אמרתי שכולם, אמרתי שהם, גם כן יש להם חלק בלתי נפרד ממה שהיה, אם בשתיקה, אם בעשייה.
מי שיש לו חלק.
מי שהתנגד למשהו אחר, אתה פותח לי מעגלים שלא תיכנס אליהם עכשיו. ולכן, ממילא שאנחנו מדברים על השואה, זה הקדוש ברוך הוא תוקע בשופר של גאולה, בשופר תמה, בשופר פסול. אבל העניין היה לדחוף את היהודים החוצה משם. הגרמנים, מה שמם ושם זכרם, הנאצים בעוזריהם, הוכיחו ליהודים הוכחה מוחלטת. גם אם היה אדם שהמיר את דתו, והתנצר, לא הוא, סבא שלו, באו ולקחו אותו והעבירו אותו למחנה והזכירו לו שסבא שלו היה יהודי, אבל הוא, והרגו אותו. אם עם ישראל, במרכאות, מתאבד, אז מישהו צריך להעיר אותו, להציל אותו מעצמו. והקדוש ברוך הוא, בכל הצרות, בכל האיסורים שעם ישראל עבר מאז ומעולם, זה היה ביד מכובדת של הקדוש ברוך הוא להציל אותנו מעצמנו. ולכן גם התהליכים הללו הקשים, הנוראים, הם חלק מהשופר הפסול שיוצאים בו ידי חובה בראש השנה, והוא אחד מהדרגות של שופר של גאולה. זה קשה לקבל. איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה? עמוק עמוק בפנים.
איך?
בזה שהוא קיבל את הדברים, מה לעשות, העולם מתנהל לפי רצונו, כדי להעיר אותנו, כי בעובדה היא שמיד אחרי כן קמה מדינת ישראל. יהודים הבינו שאי אפשר להישאר שם. לצערנו יש יהודים שנשארו שם, אמרו?
כן, הם באפר שם.
ולצערנו יש כאלה שהולכים לשם. אבל במקביל מה עושה הקדוש ברוך הוא, תראו לך את שמר, מתעורר. זה הכל. זה מול זה. אם אתה לא מתעורר לבד, אתה לא יעיר אותך.
אבל להעיר אותו באש, כאילו שיסרב רק תאיר כאילו?
תשמע, אתה יכול לעזור כל זמן שאין אש. לכן היו יהודים בגרמניה, כש...
האדמה התחילה לבעוד.
כשהיטלר עלה לשלטון, אמרו, אם זה ככה, וזה מה שהוא מדבר, הולכים עכשיו. הלכו וניצלו. כלומר, יש אנשים שעיניהם פקוחות לשמוע את קריאות השופר התמה הזה, ולהגיד, רגע, זה הזמן ללכת. אם יש מדינות בעולם שמחוקקות חוקים נגד ברית מילה, נגד שחיטה יהודית, יהודים מה הם אמורים לעשות עכשיו? לקום וללכת. לא, אז אם נמצאו פטנטים אחרים, השם יעזור וירחם.
אשמתם.
זה לא אין שאשמתם, זה פשוט חוסר הבנה של המציאות.
אבל ישראל הייתה מסוכנת.
לא משנה, אבל אתה בארץ, והעובדה היא, שזה לא מי שפה, בכל זאת, אם כל זה ניצח, עם ישראל. בסדר, אבל בכל מקום יש מלחמה. אבל אתה פה נלחם על שלך, כן.
אז אפשר להרים את זה כמו לדוגמה הקיום של חלק מהמצוות, שהם נותנים לך עזרה ראשונה, עזרה שנייה, יש לך
נקצור. אוקיי, יכול
להיות. בפרד מצפון יש לך עזרות שכן לך...
יכול להיות שגם...
תעזור לי. יש לך כל מיני אותות מהקדוש ברוך הוא, וברגע שזה לא עוזר,
אז הם עושים... כן, מסכים איתך. לכן אומר הרב, שימו לב, שופר של חיה טמאה נהפך לשופרו של משיח. עמלק, פיטלורה, היטלר, זה השופר, כל אלה זה שמות של רשעים. והם מעוררים לגאולה. תמשיכו הלאה, תסתכלו למטה כמה שורות. מי שלא שומע לכל השופר הראשון, ואף לכל השופר השני הרגיל, לא רוצה לשמוע כי אוזנם נאטמו, הוא ישמע לכל השופר הטמא, הפסול, בעל כורחו ישמע. ואף הוא יוצא ידי חובה. גם לאומיות זו של השוט, של צרת היהודים, גם בה יש מן הגאולה. אולם, על שופר זה אין לברך. מה, אנחנו נברך על כזה דבר, נגיד איזה יופי, חד משחק, לא, זה עצוב, זה כואב, זה דבר נורא מהיום. כלשהו מין כללה לא מברכים עליו. לכן אנחנו לא באים ואומרים שברוך השם הייתה שואה בזכות זה כמה מדינה. לא. אומרים, כן, מה לעשות? עם ישראל עבר דבר נוראי, והיום בנורא שואה, שהקדוש ברוך הוא ינקום בכל מי שהיה לו שותף, הוא וכל המסייעים לו. אבל הקדוש ברוך הוא היה בשואה עמוק עמוק. ומי ש... גם היום, הקדוש ברוך הוא נמצא, יש מי שרוצה להתייחס אליו, יש מי שמתעלם מזה. גם אז בשואה היו כאלה. תסתכלו על הספר של הרב טייכטר, הם הבנים שמחה. שהוא יושב בשואה, הוא נהרג בשואה, וכותב על הרבנים ואנשים שגו אז דברים נוראים. וטענות צודקות. אני רוצה להיכנס לזה. לכן אני רוצה איתכם, וזה המשך השיעור, אתם רואים למטה, יש לכם את זה רק מקור קצר, מקור מספר 4. אומר הפסוק בתהילים, בתהילים חב ג' גם כי אלה בגץ על מוות לא יראה רע כי אתה זמני. תראו רבותיי, אני רוצה לשאול, יש פה מי שמכיר את כל המזמור הזה בעל פה? מכיר, מזמור? מזמור לדוד, השם רועי, ועוד השלימו יחד איתי. בינות אשי ירביצני, נפשי ישובב, וכן ירמה בצדק למען שמו, גם כי אלה בגץ המוות לא יראה רע, כי אתה עימדי, שבתך ומשענתך המה ינחמוני, תערוך לפניי שולחן נגד צורריי, נשענת בשמן ראשי נחזיר ויח, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. ושבתי בבית השם לאורך ימים. מישהו זוכר מתי אנחנו רואים את המזמור הזה?
בערב
שבת. בתפילה, לפני עלינו שבת.
בערב שבת.
כן. לכן אני רוצה רגע, ובואו ונתבונן בפרק הזה. גם כי אלך בגיץ על מוות לא יראה רע כי אתה עמדי, שבתך ומשענתך עם העין החמורי. דוד המלך למעשה לוקח אותנו פה לסיפור קצר, מעשה ברועה וכבשה. מה אתם אומרים, נכון או לא נכון? מעשה ברועה וכבשה, איך מתחיל המזמור? איך מתחיל המזמור? בילודשי ירביצני, עמי מלוכות ינעלני, כלומר יש פה איזה רועה שלוקח אותי למקום המרבץ, מקום המראה. ולמעשה הכבשה זה עם ישראל, והרועה זה הקדוש ברוך הוא. אבל תגידו לי אתם, כנראה, כמו שקורה לנו הרבה פעמים, אנחנו קוראים מזמור תהילים, או אומרים איזה קטע של תפילה, אומרים, ואומרים. בואו ונתבונן במילים. מה זה שבט? שבתך בטט. מה זה?
שבט.
מה זה שבתך בטט, רבותיי? שבט. שוט! חוסך שבטו, שונא בנו.
חוסך מכות.
שבט זה כלי שמכים בו.
זה לא בדיוק מה שהם מתגלו שם.
זה בדיוק.
לא נכון. זה לא דיוק. גם מילים יכולות לפגוע.
רגע, רגע, בסדר, אז גם כן. זה
נכון.
זה משל. כן, אומר שבתך. שבתך ומשענתך. כמה ינחמוני, ואני רוצה להבין, לא הבנתי. אומר דוד המלך בשם עם ישראל, כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, שבתך ומשענתך, אני מבין, המשענת, בסדר, הם ינחמוני. המשענת, אני נשען עליך, זה טוב לי, זה מנחם אותי, נותן לי כוח. אבל כשאתה מרביץ לי, כשהבהמה הולכת ובורחת, נותנים לה ככה איזה כמה מקור, שהיא תחזור ותתיישר. אמר, גם זה מנחם? הבנתי את הפסוק. איך יכול להיות שדבר בהיפוכו שניהם לטובה? מה המשמעות? איך זה יתאחד? כלומר, למעשה, כשהרועה מצליף בכבשה, היא שמחה ומאושרת לו, זה כואב לה, היא בוכה. אני מבין שאתה רוצה בסוף להעביר את זה אליי, נכון? אל תשכח. לכן, איך השבט הזה, איך השוט הזה בכל זאת מנחם? יש לכם איזה רעיון? מה אתם אומרים? כן. לא הבנתי שום דבר. איך שבט יכול לנחם?
יש פה הערה מצד הקדוש ברוך הוא שאתה לא מקשיב בעיקר, אנחנו ניתן לך קשה, אבל אנחנו לא נעזוב אותך, נדוש אותך בנמצא וחכה
טוב. הרב חרלף במעייני הישועה רוצה לומר שהאיסורים של האדם הפרטי או של העם בהקשר לשואה למשל, או לשואות בכלל שעם ישראל עבר, המקור שלהם, השורש שלהם זה מידת הרחמים. תסתכלו אתכם במקור מספר 3. אוקיי? אתם איתי? יש פה מישהו שעוקב במקור מספר 3? אומר הרב חרל"פ, קודם כל, אם נתמקד בשם, זה קשה. כן? האיסורים ממקור הרחמים, איסורים זה בדיוק כפול מרחמים. אז איך זה יכול להיות שאיסורים זה רחמים? אומר הרב, האיסורים של ישראל ממקור הרחמים העליונים הם נובעים, אשר בתוכם גנוזה האהבה העליונה של הקדוש ברוך הוא לזרע עבדיו הנאמנים, כמו שאתה אמרת. וזה בפנים, זה בא מתוך אהבה, אני מראה אכפתיות אליך. וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו השם אלוהיך מייסרק, אומר הרב, כל מה שאהבה מתבלטת יותר מתבטלים הייסורים. אהבה מבטלת ייסורים. בעת הרחקתם של ישראל מתחזקת אהבתו של הקדוש ברוך הוא לבניו, אשר בעת התרחקותם המו מאב להם, כמו שאומר הפסוק, הבן יכיר באפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו עוד, על כן אמרו מעי לא, אכן הרחמנו. כאשר ילד עוזב את הבית ואפילו הולך לפנימיה, ההורים מתגעגעים יותר מאשר הוא כל יום בבית. וכאשר הילד נוסע לאיזה טיול בחוץ לארץ או למקומות שאין תקשורת, ההורים כוססים את הציפורניים מתי הוא יחזור. ככל שהמרחק גדול יותר, האהבה גדלה יותר והגעגוע גדול יותר. ואז אם הילד לא יוצר קשר ולא כלום, הכאב גדול יותר אצל ההורים, והאבא עושה פעולות כדי מה? לגרום לילד שיתקשר, שייצור קשר מחדש. כאשר עם ישראל מתרחק מהקדוש ברוך הוא, הגעגועים יותר גדולים, ואין ברירה אלא להבזיר את הבן למקום שלו, גם אם זה יכאב. דווקא הגעגועים, אומר רב חרל"פ, הם אלו המחזקים את האהבה. ככל שמכירים יותר את האהבה הגנוזה בייסורים, יותר ממתיקים את היגונות והכאבים. ולכן גם בזמן עמידת הדין מתוחה, גם במידת הדין מאוד מתוחה כמו בשואה למשל, במידת הדין קשה מאוד, יש מושג של המתקה רטרואקטיבית, זה הולך לאחור. למה הגענו למצב הזה של השואה? כי עם ישראל איבד את השאיפה, את הרצון להיגאל ולבוא לארץ ישראל. היה טוב לו בגלות, היה לו נחמד ונעים, והכל היה למישרים. מי צריך את ארץ ישראל? כן, כאשר מקבלים אנו את האיסורים באהבה, אנו ממתיקים את הדינים שכבר היו, ככה מכירים את זה עמידה בינחנו. מי שמקבל איסורים באהבה, זה מתק את הדין. כי האיסורים באים מאהבה. ממילא החטא החמור ביותר שיש בהקשר לדברים האלה שאנחנו אומרים, זה אם אנשים לא מבינים או חושבים שהסיבה של האיסורים זה מצד זה שהקדוש ברוך הוא שונא אותם. איפה הוא היה? הוא לא רוצה אותם. הוא הסיר את השגחתו מאיתנו ולכן זה קורה. המחשבות הזרות הללו, אומר רב חרל"פ, למעשה היא האסון הגדול של עם ישראל מאז ומעולם. בייסורים יש לנו נטייה לצפוק אל הקדוש ברוך הוא, לבקש רחמים. זה טבעי. כשאדם טוב לו, הוא שוקע באגואיזם. אני עשיתי, אני הצלחתי. כשהוא מתייסר, הוא מבין שזה לא כל כך, לא כל כך נכון, או לא נכון בכלל. אבל מי שטועה לחשוב שהאיסורים הם בגלל שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא מתרחק מאיתנו, הוא טועה וחוטא יותר מאשר מהסיבה שהביאה לאיסורים. לכן, מי שיוצא מיום השואה, ומי שנכנס אל יום השואה, מתוך מחשבה שהקדוש ברוך הוא לא היה בשואה, או שאלות של איך הקדוש ברוך הוא נתן לזה שזה יקרה, ומדוע הקדוש ברוך הוא נתן לזה שיקרה, שקהילות שלמות של לומדי תורה, שומרי מצוות, דבקים, קלה כבחמורה, נעלמו ואינם, הוא נכנס אל היום הזה בצורה עקומה, והמסקנות שיוצא ממנו יהיו עקומות לא פחות. דווקא כאשר בן המלך לבוש בבגדי מלכות, ואם בגדי המלכות הוא מתפלש בבוץ, עונשו חמור יותר מבן מלך שפושט את בגדי המלכות ולא יודעים מי הוא מתפלש בבוץ. כאשר התורה והמצוות משמשות כיסוד שעל פניו ועל גביו אתה לא עולה לארץ ישראל בטענות כאלו או אחרות, אתה מאבד את היסוד של כל מה שאתה עושה. יש את למשל שמביא הבן איש חי, כמדומני הבן איש חי, מביא הבן איש חי למשל למלך שהיו לו שני עבדים, מובחרים. קרא להם, אמר להם, תשמעו, אני צריך שתעשו משימה מסוימת ושלא תעשו משימה אחרת. יעני, עשה ולא תעשה. ועל המעשה שאתם צריכים לעשות, קבלו שכר, תעשו את זה כמו שצריך. שכר כזה וכזה. אבל על מה שאסור לכם לעשות, אם תעשו, אז צלמו על זה. טוב, ושלח כל אחד לעניינה. זה הלך לעשות מה שצובה, זה הלך לעשות מה שצובה. עבד אחד, המלך מאוד אהב, מאוד אהב, מאוד קיבל. כי העבד כל הזמן, אתם רואים, המים, כמים הפנים לפנים. הוא אהב את המלך, קיבל אותו, עשה בזריזות כל מה שצריך. העבד השני היה עבד שהיה, איך אומרים, עבד מקטוען. אבל לא סבל את המלך, והמלך לא סבל אותו. טוב, חזרו אחרי ביצוע המשימות, הגישו למלך את הדוח, אמרו, וואלה, יופי, מגיע לכם שכר, נכון. עשיתם את המשימות שלכם. אבל הבנתי שגם גם אתה וגם אתה, שניכם גם, עברתם על מה שאמרתי לכם לא לעשות. אז בקיצור, באתם גם עם עשה וגם עם לא תעשה. טוב, אז על העשה תקבלו את מה שמגיע לכם, ואת הלא תעשה תקבלו מה שמגיע לכם. מתי? נראה, יבוא יום. יצאו לצוד. אתם יודעים, מלכים היו יוצאים לצוד, עם סוסים, עניינים, רעש, אמרו לה, יוצאים ליער לצוד. קיצור, בא המלך עם העבדים, גם אלה היו בפנים, הגיעו ליער. נכנסים לתוך עובי היער עמוק, אין שם אף אחד חוץ מהאנשים של הארמון. אמר להם, תתפסו בבקשה את העבד שאני אוהב, תביאו אותו לפה. הביאו אותו לשם, אמר להם, תורידו ממנו את הבגדים. תורידו ממנו את הבגדים של בית המלכות. תלבישו אותו בגדים קרועים, תשפילו אותו, ואחרי איזה רבע שעה, חצי שעה, תחזירו אותו. טוב, תפסו את העבד האהוב הזה, לקחו אותו, הפשיטו אותו מבגדיו, נתנו לו בגדים קרועים, וככה ביזו אותו וזה וזה וזה. אבל הזמן החזירו אותו בחדרה, קח את הבגדים, הכל תחזור בחדרה. העבד השני הסלו. אמר, המלך תביאו אותו לפה. תלבישו אותו בגדי מלכות. נו נו. כל הכבוד הכי גדול שאפשר, קדימה, פה, ביער. טוב, לקחו אותו, את העבד השנוע הזה, עשו אותו כדי כבוד ביער, שם מי נמצא, נעים של המלך. העבד שאוהבים אותו, אמר, לא מבין מה זה, זה עיוות כזה, אני עשיתי, אתה אוהב אותי, תראה, אין שכר, אין כלום, אתה משפיל אותי ככה ביער, וזה, לא נעים. אמר לו המלך, איך אומרים? אתה לא יודע לקרוא מפה. אתה לא יודע להתבונן, תמתין. חזרו לעיר. חזרו לעיר, אותו עבד, סלו, לפני שמגיעים לעיר, אומר המלך, לעצור, כולם לעצור. תורידו ממנו את כל הבגדים היפים. תלבישו על הבגדים קרועים, ומהרגע שאנחנו נכנסים לעיר, תבזו אותו ותשפילו אותו. את העבד שהוא אוהב, עוד כבר, עוד לא מבין, אומר, עכשיו קחו את העבד שאני אוהב, תלבישו אותו בגדי מלכות, ושילך לפניו מישהו ויצעק, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקר. יש אנשים שחושבים בטעות המון דבר. אותו עבד שאהבו אותו וביזו אותו ביער, הביזוי היה לא נעים, אבל קטן בקטנה, מי רואה, מי יודע. אבל כשהוא נכנס לעיר, כולם, כל התקשורת, טלוויזיות, מה לא, תראו מה קורה לבן אדם הזה, זה המלך אשר חפץ בעיקרו. אותו עבד שקיבל את הכבוד, בגלל שהוא עשה מה שהמלך, ציווה עליו ביער, מי בכלל רואה, מי בכלל יודע שקיבלו אותך. נדעו לך את השכר, מי? שני שפנים בפיל. אבל כשאתה מגיע לעיר, כולם רואים את הביזיון. שמבזים אותך שעברת על דברי המלך. כאשר אנחנו מתבוננים על יום השואה, כאשר אנחנו מתבוננים על השואות שעם ישראל עבר, אנחנו, אם אנחנו נתבונן בזה בתור איסורים של העבר, נבין את השופר הטמא, הלא כשר שתוקעים בו, כי לא רצינו לשמוע לשופרו של עין, כי לא רצינו לשמוע לכל השופר הכשר, כי קולותיהם נשמעו גם בשואה האחרונה, כאשר היטלר עם שמו ושם זכרו, אם הוא והקבוצה שלו התחילה לגדול, והדיבורים שלו היו התחילו לרוץ ברחובות, וליל הבדולח המפורסם, היהודים ניסו למצוא הסברים ותירוצים, לא, זה לא יקרה, וזה רק קבוצה קטנה. כשהוא נבחר בבחירות דמוקרטיות,
הוא הולך אחר,
אז במקום להבין את השלב הבא של השופר, השופר הכשר, שאומר יאללה, קום עוצרו מתוך עמי, עד נשארו חוץ מבודדים, יחסית, שקמו ועזבו מיד. והם ביטלו. הם היו שמעו את הקול הכשר. והיו יהודים לצערנו הרב שרק לכל השופר הטמא והפסול יצאו משם. הקדוש ברוך הוא היה בשואה כמו גדול. ואנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא נמצא, ואנחנו חושבים שהוא לא נמצא, ולכן הפסוק אומר, על כן אין אלוהי בקרבי. אנחנו חושבים שהוא איננו, אז במקום להמתיק את הדינים, במקום להאמין שהוא היה ועוד איך היה, וזה בא מהאהבה, אנחנו מכפילים את האסתר פנים. ותראו את האסתר פנים אנחנו נמצאים היום. שיהודים נמצאים בחוץ לארץ, וזה בדיוק אותו דבר. בדיוק. מנהיגים אנטישמיים באירופה היום קמים ועולים ונבחרים לפרלמנטים השונים באירופה. זה לא היה לפני 20 שנה, הם היו בחוץ. היום הם בפנים. היום הם בין אלו שמקבלים החלטות בכל המדינות שהם נמצאים שם. ותראו איך הימין, או הקבוצות האנטישמיות באירופה הולכות ומתחזקות ונכנסות למרכזי השלטון, והיהודים לא שומעים את כל השופר, שופרו של עין, אולי כבר זה שופר כשיר. ואוטמים את אוזניהם כמו לפני 70 שנה. מדוע? על כן אל אלוהי בקרבי.